כן, אנחנו בכל הפרק הזה עוסק בהידבקות וההתקשרות בכללות ישראל. כלומר, איך האדם מתקשר לכלל ישראל, איך הוא מרגיש שייכות לאומה הישראלית ולרעיונות של עם ישראל. מובן מאליו שמקום מרכזי בעבודת ההתקשרות יתפסו המצוות. כן? תתפוסנה המצוות. המצוות, כיוון שהם מעשים של האומה, אז מטבע הדברים, קיום המצוות מקשר את האדם אל רוח האומה. יש יחס בין הדברים. למשל, יש הרבה פעמים אמירות חילוניות על קיום המצוות, או חלק מהן לפחות, בתור חלק מן הזהות התרבותית. זה גם נכון. זה אומנם לא מספיק, אבל זה התחלה טובה. כן? יש בכנסת חוקים שהם במקורם ממש מצוות, ואפילו לא במקורם, הם בפועל מצוות, והם חוקים מחייבים של מדינת ישראל, ואלה הם חוקים המקובלים על כל חלקי הבית, ואפילו על החלקים היותר אנטי דתיים שבו. ויש את השאלה, מה קרה? ואני אביא דוגמה לשני חוקים כאלה. האחד זה שיום המנוחה מעסקים במדינת ישראל הוא על פי החוק השבת. בניגוד לכל המקובל בעולם הנאור, שיום השביתה מעסקים הוא יום ראשון. ואף אחד לא מתקומם נגד זה. מה זה הניתוק הזה מן העולם הנאור, שגורם לנו איזה הפרש זמנים אדיר עם אירופה בכל ענייני העסקים, וכולם מסכימים. דבר נוסף, יום השפה הרשמית של מדינת ישראל היא עברית. והדבר הזה תמוה, הרי זו מצווה לדבר עברית. זה חלק ממצוות תלמוד תורה לדעת הרמב״ם והספרי. אם כך, יוצא שאנחנו שוב מנותקים מן העולם הנאור על ידי מעשה קלריקלי דתי, שמחייב אותנו לדבר בשפה שאיננה משתלבת במרחב האירופאי, שנכתבת בכתב אחר ומימין לשמאל. זה מסבך את כל המערכות התקשורתיות, האינטרנטיות וכו', וכולם מסכימים שהשפה של מדינת ישראל תהיה העברית. שני הדברים האלה, השבת והעברית, הם בלתי נסבלים. איך זה יכול להיות שהדתיים הצליחו להשתלט פה על המערכת? מה תהיה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. יאמר לך אותו חבר כנסת אנטי דתי מובהק, הוא אומר, אבל זה לא עניינים דתיים. השבת זה יום המנוחה של היהודים. העברית זאת השפה של היהודים. מה זה קשור בכלל לדת? בסדר? עכשיו, האמת היא שהוא צודק. כי, מה? מה לא?
יהדות היא דתית, אי אפשר להפריד. והיהדות זה לא מופרד, אנחנו לא נחזרים לזה, הכל אצלנו ביחד.
אתה אמרת שלושה דברים שכל אחד סותר את השני, את השלישי. אמרת שהוא לא צודק, אחר כך אמרת שהיהדות היא דתית, אחר כך אמרת שאין הפרש. אז תחליט.
שהיהדות החילונית, כאילו, היא לא חילונית באמת.
יש לי הצעה, אולי תיתן לי ככה להסביר את מה שאני רוצה לומר. אחרי זה נראה אם זה מתחבר או לא מתחבר. כי אני חושב שגם לי יש, מותר להביע דעה בשיעור הזה. נכון? גם לי מותר להגיד משהו. כן. מה שאני רוצה לומר זה כך, האם הוא צודק? בוודאי שהוא צודק. שהרי, בסופו של דבר, זה נכון לגבי כל המצוות כולן. כל המצוות כולן הם בעצם מעשים לאומיים ביסודם, ולא מעשים דתיים. כלומר, אין היהדות דת, היא אומה. מאחר והיא אומה, אז האופן של ההתקשרות אל הזהות הלאומית זה דרך המצוות. מאחר והידרדר המצב ובמהלך הדורות המצוות הפכו להיות דתיות, מי שנשאר עם הרגש הלאומי רואה צורך להתנגד למצוות, והוא איננו מבין שבעצם הוא מתנגד לעצמו. למזלו של הלאומי, חלק מן המצוות לא איבדו את טעמן הלאומי, ולכן הוא מוכן לחקוק אותה בחוק בכנסת. ויש אפילו מצווה, הייתי אומר, קולינרית אחת שהתקבלה כחוק בכנסת. חוק החזיר. הקולינרית הכוונה של המטבח. חוק החזיר. וזה דבר תמוע מאוד. זה לא היה עובר אם זה היה מנוסח בתור חוק השפן. למרות שמבחינת ההלכה אין שום הבדל בחומרת האיסור, באופן עקרוני, בין אכילת חזיר לאכילת שפן. אלא שמסיבות היסטוריות החזיר מהדהד בנפש היהודית יותר, בין היתר בגלל הגזרות שהיו בימי היוונים, שהיוונים גזרו על היהודים לאכול חזיר, אז זה נשאר באיזושהי פינה של התודעה. מה שאין כן, השפן, שאף אחד לא יודע בדיוק מה זה. כן? אז מה אני רוצה לומר? שבסופו של דבר כל המצוות הן לאומיות. אני חולק על דבריך שהיהדות היא דתית, היא לאומית. מה שאולי כן יבהיר לך את נקודת המחלוקת בינינו, ואולי יעזור לך אולי להזדהות קצת עם מה שאני אומר, זה שהיהדות, אני מסכים שהיא אלוהית. אבל אלוהי אין פירושו דתי. אלוהי פירושו שזה דבר השם. השאלה היא דבר השם אל מי? האם זה דבר השם אליי ואליך? ואז זה דתי, זה פרטי. או שזה דבר השם אל האומה, ואז זה לאומי. ומתוך שייכותי אל האומה, אני מקיים את המצווה. זה מובן מה שאני אומר? כן.
אפשר להגיד שביהדות יש סממנים דתיים?
האם יש ביהדות סממנים דתיים? לא. לא. אין סממנים דתיים ביהדות. יש סממנים דתיים ביחיד, בפרט. הפרט הוא בהגדרה, כל מקום שבו יש לך פרט, יש לך דתיות. אלא מה? במשך הדורות הפכה היהדות לדת. הפרטים הם לא חלק מן הכלל, הפרטים הם מופעה של הכלל. וזה בדיוק ההבדל. אם הכלל הוא אוסף של פרטים, אז בעצם אין כלל. יש רק פרט ועוד פרט. מה שאין כן, אם אתה לוקח את הכלל כנשמה אחת גדולה, שהשייכות שלי אליה מחייבת אותי במצוות, אז זה מובן אחרת. כן, מה רציתי איתך, יוסף חיים?
לגבי השבת, הדוגמה שהבאת, כן. היו דעתי, אם היה להם אפשרות, אלה שיכולים למנוע את השבת, שזה יהיה מנוחת, הם היו עושים את זה. פשוט כנראה קראו את המפה, וראו שזה מלחמה עבודה במקרה הזה,
אז השאלה היא למה זה מלחמה עבודה במקרה הזה? זה בדיוק השאלה. כלומר, מדוע השבת זה דבר שאי אפשר לבטל, מה שאין כן השפן אפשר לבטל. יש משהו, נכון? נכון, נכון. אז זה אומר משהו. זה אומר שהשבת לא איבדה את טעמה הלאומי.
זה גם על החזיר. החזירים היו הגויים אוכלים חזיר, גם זה לא היה
אוכלים. הגויים אוכלים חזיר. אבל הגויים אוכלים חזיר, ואף על פי כן אסור לגדל חזיר במדינת ישראל. כן, מה אתה אומר? דבר אתה, כן, אתה עם הכיפה.
בעצם מי שלא למד לא עולם היסטוריה ולא יודע שבנים גזרו את כל מה שהיה גזרות עם החזיר, הוא צריך להתנגד לחוק החזיר?
במידה מסוימת כן, אבל אני אקח את האמת, עם ישראל למד היסטוריה, זה לא בכדי שהחזיר חדר, כלומר איסור החזיר או הסעידה מהחזיר, זה חדר לתודעה היהודית. זה לא שאין יהודים שאוכלים חזיר, לצערנו יש הרבה. אבל יש איזה מין הרגשה שזה משהו לא בסדר, גם כשאוכלים.
ניסה כן? בשבת אבל חזיר בחזיר.
נכון, ניסה בשבת, אבל חזיר הוא לא יאכל. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט, וזה נורא הגיוני לעניות דעתי, אם אתה מפעיל היגיון בריא, אתה רואה שקיבלנו את המדינה, לא נעים להגיד, הרב מגלה לנו דרך נו, הגרמנים, ושהגיעו לארץ המון בחורים מישיבות, אמרו איפה אלוהים? הם לא רואים אותו, ובגלל זה הדת היה קשה לו מאוד להתחבר, בנוסף לכל מיני כתות אחרות שהיה פה החרדים, או שהיה פה אסף מרעים או כאלה, שהם בסדר לשמירה. אבל היום לעלות במדרגות, אולי זה בכוונה הרבה יותר קשה לנו.
זה מזהיר מדוע אגב המרחק בין ניו זילנד לבין פטגוניה הוא של אלפי קילומטרים.
לא הבנתי כלום.
למה? זה דבר פשוט?
כי אני לא שומע
אוסנה. בסדר. טוב, הלאה.
האם נכון שהיום יש התדרדרות בשמירת השבת, לתמוך ביוזמות שאומרות של סגירה של מסחר ופתיחה של...
לא דיברתי על שמירת השבת. דיברתי על זה שיום השביתה מעסקים על פי החוק הוא השבת ולא יום ראשון.
מעסקים, של שמירת השבת
בימי צהר. בסדר, אז מה?
יש כל מיני יוזמות להגיע לשיווי משקל חדש, של סגירה של העסקים ופתיחה של מקומות בילוי.
אז מה?
זה נכון לתמוך בזה?
זה שאלה אחרת, זה לא הנושא שלנו כאן. ולכן אני לא אתייחס. כן, בבקשה.
אני רוצה לדגש, כי אנשים... לפי דעתנו חיילים שבת, בשבילהם זה המנוחה, ללכת לים, לעשות...
נכון, אז מה?
זה המנוחה שלהם, אז...
השאלה היא למה זה שבת ולא יום ראשון, על זה דיברתי. הרי יום ראשון זה מקובל בכל העולם המערבי בתור שריד של הנצרות. ובישראל זה השבת בתור שריד של היהדות. זה אומר משהו.
אנשים נחים בשבת, רק בדרך אחרת שאנחנו לא...
זה, אני לא אמרתי שלא, רק אמרתי שזה לא הנושא שעליו דיברתי. כן. כן, אפשר לומר. כן. עכשיו, אבל החוקים הללו בכנסת לא נחקקו מטעמים דתיים או מתוך רצון להשתית את המדינה על אדני המצוות. נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. שיש חוקים בכנסת שנותר בהם טעמן הלאומי ולא הדתי. ברוך השם. אם היו מבינים שכל המצוות הם בעצם ביטוי לזהות הלאומית, הלאומיים שבתוכנו לא היו מתנגדים לקיומן, אלא להפך, היו מחזקים אותם. הרב יכול להסביר ואפילו להגדיר, בבקשה, את המושגים יהדות, דתיות, לאומיות. טוב, אני אסביר. דתיות, נתחיל מהביטוי האמצעי, נכון? ביקשו ממני, יהדות, דתיות, לאומיות. דתיות, תנועה נפשית, שיש לה שני מאפיינים. א', היא ממטה למעלה, זה דתיות. שתיים, היא פונה אל היחיד, לא אל הכלל. זה הגדרה של דתיות. תנועה ממטה למעלה, הפונה אל היחיד. בסדר? זה דתיות. זה בדיוק ההפך מן היהדות. היהדות זו פנייה ממעלה למטה אל הכלל. בדיוק הפוך. מה? יהדות זו פנייה ממעלה למטה אל הכלל. אם כן, בדיוק הפוך. מדתיות, שזה פנייה ממטה למעלה אל הפרט. מה? המושג דתי ביהדות הוא מושג שהוא שריד, מוזר של משהו לאומי. אני אסביר למה הכוונה. מאיפה זה בא השם הזה יהודי? ממדינת, מממלכת יהודה, נכון? כלומר, היום אומרים יהודי או נוצרי או מוסלמי. מצד האמת זה ממש לא נכון, צריך להיות או יהודי או אמריקאי או רוסי. כי השאלה היא אם אתה שייך ללאום או לדת. פעם בתעודת הזהות היה כתוב דת יהודי, לאום יהודי. ולא הבינו שזה מושגים סותרים אחד את השני, כי יהודי מגרש יהודי. ואם אתה שם לב, במקור, בעצם היהודי היו גולי ממלכת יהודה. כלומר, זאת הייתה נתינות בגולה. זה כמו שאם יש לך פליטים מאריתריה, אז הם לא שייכים לדת. הם שייכים למדינת אריתריה, רק הם פליטים, נכון? אז כך היה היהודים. היהודים היו הפליטים של ממלכת יהודה. וממלכת יהודה הוקרה בתור ישות מדינית, פוליטית, לאומית. עד כאן מובן. ולכן, זה שאחר כך הפסקנו לקיים מוסדות לאומיים, לא הייתה לנו ממלכה, לא היה לנו צבא, לא היה לנו בכלל כל מה שמאפיין מדינה, אז התחלנו להתנהג כאילו שאנחנו דת בין הדתות. בסדר? זה לגבי הגדרה של הדתיות והיהדות. עכשיו, מה זה לאומיות? לאומיות זהו תפקוד קולקטיבי, כמו של כלל. כישות פוליטית. כן, בבקשה, מה אתה רוצה?
זה דתיות, מה פירוש שזה מלמטה למעלה? אם המצוות הן, המצוות שפונות אל היחיד, בסופו של דבר המצוות האלה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם את היחיד.
נכון, נכון. לא, הקדוש ברוך הוא לא מצווה את היחיד, אני מצטער. הקדוש ברוך הוא מצווה את הכלל. הקדוש ברוך הוא מצווה את כלל ישראל. בגלל שאני שייך לכלל ישראל, אני חייב לקיים מצוות.
אז מה פירוש?
אני אף פעם לא קיבלתי מצווה באופן אישי.
אז מה פירוש מה זה מלמטה? מה הכוונה מלמטה? מי כן? אז מלמטה זה מצד העשייה?
לא, מצד התנועה הנפשית. התנועה הנפשית שעומדת ביסוד הדת, אצל הדתות, זה תנועה שמתחילה מן האדם כלפי האלוהות. זה, יש לנו דוגמה לזה בתורה, של מה שנקרא הרגש הדתי. אתה יודע איפה זה בתורה? בחטא העגל. קום עשה לנו אלוהים. כלומר, מי שמביא לנו את דבר השם נעלם, משה האיש, לא ידענו מה היה לו, אז קום עשה לנו אלוהים. זה ממש, זה ההגדרה של הרגש הדתי. כן, בבקשה.
לכאורה, התורה של ברסלב היא תורה שהיא מאוד מופנית בדתיות, הרבה יותר ממה של אומנית.
אתה אומר שהתורה של ברסלב היא דתית.
כן, היא גם תנועה כאילו...
אני רוצה להסביר משהו כללי ביחס לחסידות. החסידות היא על בסיס של יהדות. זה מאוד חשוב לדעת את זה. כלומר, אם אתה שוכח את זה, אתה הופך את החסידות חס וחלילה לדת. אבל החסידות זה בתוך היהדות הופיע. אם זה בתוך היהדות, היסוד הכללי נמצא. אני חייב יותר מזה. רבי נחמן אומר להתבודד, נכון? ביער, לצעוק תעתה. כן? אבל למי הוא צועק תעתה? לאלוהי ישראל, שהוא התפלל אליו בבית הכנסת. כלומר, רב נחמן לא אמר לבטל את התפילה של בית הכנסת על ידי התבודדות, אלא אני מתבודד כדי לפגוש את מי שפגשתי בבית הכנסת. יש דתיות על יסוד הלאומיות, זה בסדר. כלומר, רגש דתי יכול לצמוח על יסוד של לאומיות. זה מה שנקרא הידור מצווה. בוקר טוב. אתמול הרב הזכיר את אליעזר בן יהודה, בתור זה שחיפש פתרון קל, קו נטוי חילוני, דווקא עכשיו שכולנו מדברים עברית בזכות שליחותו, בעיניי יש לו מקום מכובד, למרות מה חשבתו האנטידתית. מה דעת הרב? אני מסכים איתך. הכלל בהגדרה לא יכול להיות דתי? לא, אם אני לוקח כהגדרה של דתי מה שפונה אל הפרט, והכלל מה שפונה אל הכלל, אז זה לא יכול להיות. שכלל זה פרט, או שפרט זה כלל, זה לא אותו הדבר. כן, מה?
הרב דיבר על הידור מצווה, אז זה מאפיין בתוך היהדות. זאת אומרת, אם אחרי שאדם מדי מהיהדות בהיבט
הלאומי... אם אתה קונה ספר ואתה עושה לו עטיפה יפה, עם סרט, זה בסדר? אבל אם אתה אומר, אני הולך לקנות ספר ונותנים לך עטיפה, זה לא בסדר.
אבל אחרי זה יכולים להתלבש, יש לבושים של דתיות, לפי מה שהרב אומר.
אפשר שיהיו לבושים של דתיות, כן.
אז זה לא יהדות?
זה צומח מתוך היהדות, זה מטבע החיים של האדם, שיש גם יסוד פרטי. הרי בכל חברה יש תקופה של מה שקרה טבוריות, שהאדם מתעסק בעצמו, המימוש העצמי, אני וכו' וכו', נכון? פוסט-מודרניזם, והתמקדות של האדם בפרטיות האישית שלו. איזה מין נרקיסיזם רוחני. עכשיו, זה קיים גם בתחום החילוני, וזה גם קיים בתחום הדתי, זה לא פוסח על אף מגזר. כלומר, ההתגברות של הפרטיות יכולה ללבוש צורות של אני מחפש את המימוש העצמי שלי, ואני הולך לשמוע הרצאה על טאואיזם, כי זה ממש מאוד מעניין, וזה יכול להיות גם, זה יכול לקבל גם איזה מין ייפוי, כביכול אידיאליסטי דתי, כי אני ממש מתחבר לעבודת השם, כן? אבל זה אותו הדבר.
כשהרמב"ם מדבר על נימוסי דת, הביטוי שמופיע ברמב"ם כדת, מה הוא מתכוון אליו? יש לרמב"ם ביטוי של נימוסי דת או דת?
נימוסי דת?
נימוסים ודת.
ביזם לאור הדת. למה הרמב"ם
משתמש? כי טוב, הרמב"ם חי בתקופה שזה הצורה שבה אנחנו מופיעים, שישראל זה קהל המייחדים וכו', כן. או כמו שאמר רבנו סעדיה גאון, אומתנו, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. על מה הוא מדבר? על מצב הגלות. מצב הגלות, כל מה שנותר מעם ישראל, שמגדיר אותו כעם ישראל, זה תורותיה. כן, מה אתה רוצה?
זה מלמעלה למטה.
נכון.
זה אומר שכל המכונים של לימודי יהדות זה הגדרת בטעות ביסודן.
למה?
תראה מי שפה, המקום מוכן ליהדות.
רגע, אם היהדות היא ממעלה למטה, זה אומר שאי אפשר ללמוד אותה?
אפשר ללמוד אותה, אבל השאלה אם זה היה הסדר הנכון.
למה?
הגדרה לא נכון.
למה זה בהגדרה לא נכון? הנה, יש לך מכון.
מה, אנשים פה, מה, רוצים בהתחלה מלמעלה למטה?
כן, ודאי.
מלמטה למעלה.
סליחה, 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 סליחה. מאיפה מתחילה היהדות?
עכשיו?
מאיפה מתחילה היהדות? מאיפה היא מתחילה היהדות? ממעלה למטה, מהנבואה, נכון? כלומר, נמסרו בידינו דברי הנביאים, ועכשיו אנחנו לומדים אותם. זה בסדר גמור, אין בעיה. טוב, עכשיו בואו נמשיך. כל זה היה כרקע כללי לפסקאות של הפרק הזה, כן? שהפרק הזה מדבר על ההתקשרות אל כלל ישראל, שהיא בין היתר עוברת דרך קיום המצוות. אבל אתם מבינים שפה המצוות מופיעות מתוך רקע של ההתקשרות אל הכלל. אז בואו נקרא עכשיו את פסקה זין. מה? וו, אני חושב שלמדנו. כן. כן, 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 כן. למדנו את וו. אם למדנו את וו, צריך לעבור לזין. נכון? זה הגיוני? יש הגיוני זה. טוב. כל מה שהאדם, כל מה שהאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשרו יותר בכנסת ישראל. הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה. הוא מתענג משמחת עולמים העתידה לפניה, הוא מתפאר בהכרה עמוקה פנימית בעוד עליוניותה האלוהית. כן, כלומר, זה יביא אותו, למשל, לומר את תיקון חצות. על מה האדם בוכה בתיקון חצות? לא על צרתו האישית, אלא על צרת האומה. כן, כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל תלמיד חכם להיות מצר תמיד על חורבן בית המקדש. למה לא אמרו ראוי לכל יהודי? כי היהודי הוא עדיין קטן מדי, סתם יהודי הוא קטן מדי, כדי להגיע להכרה הכללית. כן. אני לא מדבר על זה עכשיו, זה לא הנושא. אני מסביר כאן את דברי הרב. זה שהוזכר תיקון חצות, זה לא הופך את הנושא של תיקון חצות לנושא הנלמד עכשיו. בסדר? אני רק הזכרתי את זה בדרך אגב. זה כלל גדול במתודיקה של השיעור הזה. עכשיו, זה שאני מבזבז זמן כדי להסביר לך את זה, זה אני רואה בזה השקעה. לטווח ארוך, אני מקווה שזה יעזור. הלאה. ובכל עת שמחה של מועדי ששון וחידושי הזמנים לימים ולחודשים, הוא כולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחתה ומסוס גילה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, למען תינקו ושבעתם משוד תנחומיה, ולמען תמוצו והתענגתם מזיז כבודה. פסוק ידוע בישעיהו, שבא לומר שהשמחה של האדם היא שמחת הכלל. יש פה הערות. אם הובנו נכון דברי הרב, אז קיום מצווה באופן מושלם הוא רק על ידי כל עם ישראל? נכון? נכון. איך למשל מצוות תפילין מקוימת באופן מושלם על ידי הפרט הדתי, ואיך על ידי הכלל הלאומי? דבר פשוט ביותר. האדם הפרטי, כשהוא רוצה לקיים מצוות הנחת תפילין כמעשה פרטי, אז הוא קורא ברמב״ם שמי שיש לו תפילין בראשו, זה נותן לו יראת שמיים. אז הוא מבסוט מאוד, יש לו עכשיו יראת שמיים, כי הוא הניח תפילין. אבל אם אנחנו קוראים בטקסט של התורה עצמה, למה התורה אומרת להניח תפילין? זכר יציאת מצרים, שזה השחרור הלאומי. כלומר, זה מעשה לא פרטי, זה אקט של הזדהות לאומית. כמו לשיר את ההמנון הלאומי בתחילת הלימודים, אז גם יש הנחת תפילין כל בוקר, שזה הזדהות עם האומה, עם הגורל של האומה. ואם רוצים להגיע להיקף עוד יותר גדול, זה אפילו אוניברסלי, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם יקרא עליך, אלו תפילין שבראש. שלום רבנו, קום עשה לנו אלוהים. לא, לא, אני לא... המילה קום, לכאורה, מיותרת. היא כנראה רומזת על כיוון התנועה, ממטה למעלה, שפעולת הקימה מהווה. אשרי העולם שהרב שרקי נמצא בו. נו, באמת. טוב, אבל קום עשה לנו אלוהים, כן, כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי, לכן ציינתי את הנקודה הזאת. טוב, איך אומרים, אין עוד כמוך, וטוב שכך. כן. פסקה ח'. עוד אחד. מדוע הרב לא דורש ממשרד הפנים שיפסיקו לרשום את דתו כיהודי, אלא ישאירו שם ריק, ורק בלאום יצוין יהודי? מי אמר לך שלא פניתי? שלום הרב, דרך המצוות אני מתקשר לעם ישראל או לקדוש ברוך הוא? תודה. יפה מאוד. דרך עם ישראל אני מתקשר לקדוש ברוך הוא. כי עם ישראל הוא עם השם. ולכן אי אפשר להתקשר לקדוש ברוך הוא אם לא דרך הכלל. הרי זה מה שלמדנו בפרק ב' כל הזמן. שאצל הגויים ההתקשרות אל האלוהות היא דרך היחיד, דרך נשמת היחיד, לעומת החברה שבתוכה הוא חי. כלומר, אם אני גוי ואני רוצה קצת קשר עם אלוהים, אני צריך באיזשהו מקום איזשהו נתק ביני לבין הכלל. לעומת זה, מישראל, ככל שאני מחובר יותר אל הכלל, אני יותר מחובר לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק, הבנת את הנקודה. פסקה ח'. האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור. למה? אולי בגלל שזה מכוער. כן, אדם צריך לזכך את עצמו. אין אדם שלא רוצה לזכך את עצמו. אין אדם שלא רוצה להתרחק מן הכיעור. אבל למה? אומר לך הרב, כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו. מה זאת אומרת? כל זמן שאני מחובר אל הכיעור, יש לי בידוד. אני עומד בפני עצמי. כיוון שאני עומד בפני עצמי, יש לי קושי של התחברות אל הכלל. ואז תהיה לו היכולת להידבק בכללות כנסת ישראל. מה? בגלל מה? עם קדוש, כן. כלומר, אם אני בתוך החטא, או בתוך הכיעור, לא דווקא חטא, אני בכוער, יש משהו לא בסדר אצלי, מידות לא מתוקנות, לא יודע מה, כל מיני דברים, מחשבות לא טובות. אז זה בעצם מנתק אותי מן החיות הכללית של עם קדוש. אז אני חי ביני לבין עצמי. ואז יש לי קושי להתחבר אל הכלל. בסדר? מה זה? כן, גם מצד המבט. טוב, פסקה ת'. כשיש איזה דבר שאיננו מדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדי, הוא מוגבל ומצומצם מערך הרחבתה האידיאלית. לנתן? מה לא? בוקר אור ושלום רב לכבוד הרב. שאלתי היא, למה הרב הצדיק הרב קוק היה צמחוני, האם משום צער בעלי חיים? מלבד שמה שכתוב כאן זה לא נכון, הרב קוק לא היה צמחוני, אבל אני גם לא רוצה לענות על השאלה, למרות שיש לי מה לענות. מדוע אני לא רוצה לענות על השאלה? תגידו אתם. מה? כי זה לא נושא השיעור. ויש לה, יפה. כלומר, יש לנו כלל שגם כשעולים נושאים מאוד מעניינים, גם בכיתה, גם על המסך, אבל למנם הנושא הנלמד, אנחנו מתגברים על עצמנו ולא עונים לשאלה, לא מתעסקים בשאלה. כי אם לא, זה פשוט, זה קוטע את הרצף ההרמוני של השיעור. נמשיך.
הרב קוק הוא מעל הכל, לא?
לא. מה אתה אומר? שקוק זה קודש קודשים בראשי תיבות. כן. פסקה ת'. אגב, תסתכל בעולת ראייה, חלק ב', בפירוש על שיר השירים, שם כתוב כל השירים קודש, ושיר השירים קוק. ככה השאירו את זה בראשי תיבות. כן. פסקה ת'. אז בואו נחזור לפסקה. עכשיו ננסה להתרכז ולהבין מה כתוב. כשיש איזה דבר שאיננו מדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדי, הוא מוגבל ומצומצם מערך החוותה האידיאלית. כלומר, יש איזה הלכה, רעיון, התנהגות, ואנחנו מרגישים שהדברים האלה לא מחוברים אל הכלל. זה אפילו פוגע בכלל. כן? דוגמה מודרנית, אקטואלית. אתם מתנגדים לשירת נשים בצהל. אז מה יהיה? אתם פוגעים במרחב הציבורי. זה הדרת הנשים מהמרחב הציבורי. כן, בלי להיכנס עכשיו לשאלה, צודק, לא צודק, הלכה, לא הלכה, זה לא מעניין אותי כעת. אני רציתי להביא רק כדוגמה, שיש פרט שנראה שאיננו מתחבר עם הכלל. כשיש איזה דבר, אומר הרב, שאיננו מדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מבנה שנדמה שהוא קטן בעדה, יותר מדי, הוא מוגבל ומצומצם, מערך הרחבתה האידיאלית. אנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית, שלא הוארה יפה בכל אבוקתה הגדולה ואורה הבהיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. מה פירוש הדבר? יש שלוש מדרגות. יש קטנות, יש גדלות, ויש ענקיות. הגדלות אינה מסתדרת עם הקטנות. כן, אתה צריך להחליט, או קטן או גדול, תחליט. אם גדול, אז את הקטן אתה מוחק. אם אתה ענק, הענקיות כוללת בהערה אחת כוללת את הכלל ואת הפרט כאחד. מובן? זה גם מתחבר לדברים של הרב קוק באורות התשובה, פרק ד' פסקה ח' הידועים. אז גם פה, כן? אז מה שהוא אומר כאן, כשיש איזה, אז אנחנו צריכים להבין, הוא אומר כאן, אנחנו צריכים להבין שיש כאן חסרון מצידנו, במחשבה הכללית, שלא הוא הרע יפה בכל אבוקתה הגדולה ואורה הבהיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. כן. נכון. כלומר, ככל שאתה יותר ענק, נגיד, זה הבדל בין מלך גדול או מלך ענק. לא, זה עוד נקרא, מלך קטן ומלך גדול. מלך קטן, הוא צריך לעשות הרבה רושם כדי שידעו שהוא המלך. אז יש הרבה דיסטנס, הרבה גינונים, הרבה שטויות, ולא רק כדי שידעו שהוא גדול. כלומר, הריחוק בין המלך לבין העם, זה מה שעושה אותו למלך. אבל אם הוא מלך גדול מאוד, אז במה בא לידי ביטוי גדלותו? הוא הולך לקנות עגבניות בשוק, וכולם רואים שהוא המלך. ברור? זאת אומרת, הוא כולל בגדלותו את הכותל.
הוא ענק.
זה ענק, כן, בסדר, זה הכוון. זה עניין סמנטי. כן. בורות התשובה דלת ח'. כן, ודאי שאני יכול לצטט. ודאי, הנה. זה באורות התשובה. חשבתי שאתה יודע. מין סתם שאתה יודע, אבל אתה רוצה שאני לא בטוח שגם אני זוכר. טוב. אומר הרב, באורו הגדול בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. כלומר, יש אור גדול שבא לעולם, יש אנשים שמרגישים את האור הגדול. כיוון שמרגישים את האור הגדול, הם דוחים את האורות הקטנים. האורות הקטנים נראים להם קטנים. זה, למה הוא מתכוון כאן? הוא מתכוון לציונות החילונית, כן? שהיא מרגישה שמשהו גדול מתרחש, אז תעזוב אותי עכשיו מהצלחת שלי. הצלחת שלי זה קטן, אני עכשיו עוסק בהקמת מדינה, מה אתה עושה לי בעיות? ובני פריצים קמים ומתנסעים להעמיד חזון ונכשלים. כלומר, מדבר על אלה שמנסים להקים מדינה, בסוף הוא מספר לך מראש שהציונות החילונית גם תיכשל. אבל הכישלון לא בא כי אם על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו. וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות. בסדר? זה הציטוט. מה שאני אמרתי, פעמיים פה אמרתי. דלת ח'. אורות התשובה, פרק דלת, פסקה ח'. כן. אורות התשובה, דלת ח'. כן, מה? אור פירושו תפיסה אצל הרב. יש תפיסה, כן. כמו שאתה אומר, אני עכשיו רואה את זה באור אחר. כן? מה זה אור אחר? תפיסה אחרת. אז איפה היינו? אז בואו נחזור עוד פעם לפסקה שם שזה יותר מובן. כשיש איזה דבר שאיננו מדבק אם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדי, הוא מוגבל ומצומצם מערך החוות האידיאלית, אנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית, שהיא לא מספיק כללית, שלא הוארה יפה, יפה, בכל אבוקתה הגדולה והוראה בעיר, שמתוך כך אינה תופסת את הדברים הקטנים והרחוקים מחוגה העליון. וכל מה שנוסיף, אורה, קדושה ועליונה, כלומר שנבין את הדברים יותר לעומק, יותר נתעלה בבירות המחשבה ויותר יתגדלו האידיאלים שלנו בשאיפתם, ויותר ייכנסו לעומתם תחת דגלם כל הדברים הקטנים שבקטנים. כן? איזה מין סעיף קטן של שער הציון שנראה לך ממש מיותר. אבל עכשיו, ככל שאתה יותר גדול, אתה יותר מבין את הערך של אותו פרט קטנטן. וחיי עולם, שזה הנצח, וחיי שעה, שזה הכותל, יתחברו ביחד, והיה אור הלבנה, שזה האור הקטן, כי אור החמה, שזה האור הגדול. כן, מה אתה רוצה?
אדם שהוא לא ענק, אבל אדם גדול, שהוא אמר איזה דבר שהוא קטן, אז איך אני יכול להעצים אותו ולהסתכל
מהבת שלו? אתה יכול להעלות את הדבר הקטן. זה כמו שעשה הלל הזקן. יש אחד שדופק אצלו בדלת כשהוא במקלחת, בערב שבת. מי כאן הלל? וכן, מה הבעיה? למה הרגליים של התרמודיים, של האפריקאים רחבות? מה ענה לו הלל? שאלה גדולה שאלת בני. זאת אומרת, לפני שהוא עונה לו, הוא מגדיל את השאלה. כי הוא התכוון סתם לשאול שאלה קטנה ומעצבנת. הלל הבין את זה, שהוא רוצה להקטין אותו. אז הלל אומר לו, אתה לא שמת לב עד כמה שהשאלה שלך היא שאלה גדולה. ואז זה בעצם נוגע להשגחה העליונה, שהיא לא עזבה שום חברה אנושית בידי הטבע.
כל דבר שאדם יגיד, אז אני עכשיו אתחיל לחפש...
כן, בדיוק. צריך לראות את הגדלות שבזה.
אבל בשביל להקטין את השואל, שאומרים לו שאלה גדולה שאלת בני,
זה מקטין את השואל. כן, אבל זה מגדיל את השאלה. יכול להיות, אבל זה גם מגדיל את השואל, את השאלה. מגדיל את השאלה, זה לא שווה. טוב, ואז אשרי אותו שואל קטן שזכה להביא את השאלה הגדולה. מה? כן. בזכות זה נכתב דף בגמרא. כן.
תלוי ביסוד שלך איזה נפשיות יש בך.
בוודאי.
אתה יכול לתת לבן אדם תשובה שהוא יראה אותה בשני כיוונים. זכית, אם אתה נותן לו בכיוון אחד, זה לא...
אמת? אתה רואה נכון. בשיעתה דשמיא, בוקר אור מצוין לרב היקר, הרב הזכיר את מידותיו של האדם ואת הכיור שבאדם. אם יש, ומן הסתם יש לכל אחד, האדם חוטא. תיקון המידות זו עבודתו של האדם בעולמו, אז בעצם זו עבודה של 120 שנה. רק 120 שנה זה כלום. מה זה לעומת הנצח? אתה גומר, תוך 120 שנה, יאללה, גמרת. לרב שלום. מה פירוש שהציונות החילונית תיכשל? האם המדינה תחרב? חס ושלום, היו לא תהיה. אלא הכוונה שנכנסת למשבר, ואנחנו רואים את זה. טוב. יוד. כשההתקשרות עם כנסת ישראל, ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה הגונה, מתחילה הכרה. נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה מרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עז הדובר את המשנה ותורה שבעל פה כולה ההולכת וזורמת מתוך אוצר החיים התיאורים והכבירים מלאה התפארת והקדושה של תורה שבכתב דבר השם הבא מכל השם י' א' הנשמה שלנו מה? לא ברור כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה הגונה, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עז. הדוברת המשנה ותורה שבעל פה כולה, ההולכת וזורמת מתוך אוצר החיים התיאורים והכבירים, מלאה התפארת והקדושה של תורה שבכתב, דבר השם הבא מכל השם. מה זה? טוב, אז אני אסביר למה הכוונה. לא, לא. אני מבין שחשבתי שזה הכל מובן, אז עכשיו אני אסביר. יש התקשרות לכלל ישראל. מישהו שאל לפני כן באינטרנט, האם כשאני מקיים מצוות אני מתקשר לעם ישראל או לקדוש ברוך הוא? השאלה היא בהחלט נכונה. אני מתקשר קודם כל לעם ישראל. מתוך כך לקדוש ברוך הוא. איך? איפה הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל? איפה הקשר? בדיבור. כן? כמו הנבואה. הנבואה נשמעת מתוך הקשבה לכלל ישראל. יש במשל בנביא ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. לכאורה, הסדר של הפסוק לא הגיוני. אם הנביא זה החשוב, היה צריך להגיד שהמלך חזקיהו מלך בימי עוזיהו. נכון? אתה צריך לדעת מי העיקר, מי התפל. ואילו כאן אתה כותב שישעיהו מתנבא בימי חזקיהו. זה בא לומר שהנבואה מושפעת מהאופי של המלכות של אותו זמן. כלומר, מהמלכות שואב הנביא את נבואתו. לכן, אם אני מתקשר לכנסת ישראל כראוי, ועם הרבה זמן, עם הרבה דקדוק וכו', בסוף אני שומע את דבר השם שבפי האומה. נכון? כלומר, שומעים פתאום איזה מין קול כזה, זה דבר השם, פתאום מגלים. עכשיו, איך דבר השם מופיע? הוא דובר את המשנה. למה הוא מתכוון? זה רומז למעשה שהתרחש בעיר אנדרינופולי, ליד איסטנבול, שבטורקיה. בימי מרן הבית יוסף, מובא בשלה, ספר שני לוחות הברית, לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ, בחלק על חג השבועות, שהוא מספר שבחג השבועות באנדרינופולי, רבי שלמה אלקבץ, זה שכתב את הליכה דודי, ורבי יוסף קאו, ועוד כמה חברים, התאספו ביחד ולמדו תיקון ליל שבועות, כפי שכתוב בזוהר. וכתוב שרק אחרי חצות, פתאום קם רבי יוסף קארו, ודרך הפה שלו שמעו קול אחר. מישהו אחר דיבר. ותוך כדי הדיבורים ששמעו, מהקול הזה שיצא מהפה של רבי יוסף קארו, אז פתאום שמעו, אני המשנה. כאילו המשנה דיברה. והיא אמרה, תודה רבה שעשיתם את זה, זה כבר שנים רבות שאני מושפלת כעפר, או בעפר, ועכשיו שעשיתם את זה, כל הכבוד, זה באמת מעודד אותי. אז בלילה השני, כשבועות זה שני לילות בחוץ לארץ, אז התאספו עוד כמה חבר'ה, ואז הם היו מניין, ואז עוד לפני חצות שוב הופיעה המשנה וצוותה עליהם לעלות לארץ ישראל. מעניין הסיפור הזה. הסיפור הזה מתואר שמה בפרטי פרטים, על ידי, מה? זה לא בדיחה, זה משהו שקרה באמת, חתום, מסמך חתום על ידי רבי שלמה אלקבץ, שהיה שם, בזמן שזה קרה. אני אמרתי שזה כתוב בשלה. השלה מצטט את המסמך, הוא ראה את המסמך חתום על ידי רבי שלמה אלקבץ, והוא מביא אותו בשלמותו בספר השלה, בסדר? ומה הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שכיוון שרבי יוסף קארו היה אדם שהיה מחובר אל כלל ישראל בעומק ההכרה שלו, אז הוא מתחבר אל דבר השם הדובר את המשנה. עכשיו, מה זה המשנה? המשנה זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה התורה שעוברת דרך האומה. ודרך התורה שעוברת דרך האומה הוא מגיע גם לתורה שבכתב, שהיא התפארת הכללית של דבר השם. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אפשר לקרוא את הפסקה והכל ברור. כשההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה ובעוצם מהותה באה למדרגה הגונה, כמו של רבי יוסף קארו, מתחילה הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה של רבי יוסף קארו, המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל בכל עזה דוברת המשנה ותורה שבעל פה כולה, זה היה שולחן ערוך שהוא כתב, ההולכת וזורמת מתוך אוצר החיים התיאורים והכבריים, מלאה תפרד הקדושה של תורה שבכתב דבר השם אבא בכל השם. כלומר, יש התעוררות מחודשת של רוח הנבואה אחרי שנים רבות של גלות. בסדר? המשך השאלה. יש מציאות שהאדם לא יחטא ויחיה בעולם הזה ללא חטאים כלל? הרי אדם ללא יצר הרע. זהו אדם לא בריא בנפשו. ובבקשה, שהרב לא ייתן דוגמה מדוד המלך שהצליח להיגבר על יצרו. בתודה. והמשך יום נפלא גיל. קודם כל, מדוע שאני לא אתן דוגמה מדוד המלך? אבל האם יש מציאות שהאדם לא יחטא? התשובה היא כן. הרי זה שיש לאדם יצר הרע, זה לא אומר שהוא צריך לחטוא, זה אומר שיש לו יצר הרע, זה לא אומר שהוא יחטא. הרי מה קובע אם יחטא או לא יחטא? הרצון שלי. אם אני רוצה, אני חוטא, אם אני רוצה, אני לא חוטא. אבל זה קשור בכלל לשאלה אם יש לי יצר הרע או לא. היצר הרע זה מנתוני החיים. כדי לנחם את עצמי בחלקים היבשים יותר של לימוד הגמרא בדף יומי, עלה בדעתי. כי המדובר בצופן לפי הנוח המתרחש בעולמות עליונים. יש צל בסיס להשערתי? דבריך מפורשים בהקדמה של רבי חיים ויטל לספר שער ההקדמות, המודפס גם בתחילת ספר עץ חיים. כתוב שם, מה שאמרת, כתוב שם. בסדר? כן, בבקשה. האם לרמב״ם היה רוח הקודש בדומה לשולחן ארוך? לרמב״ם היה רוח הקודש, לא בדומה לשולחן ארוך. סגנון אחר לגמרי. אגב, אתה יכול גם לראות את זה בכתב שלהם. אני ראיתי כתב יד של רבי יוסף קארו, פעם באוניברסיטה עשו את הארוחה של כתבי יד עתיקים, וגם כתב יד של הרמב״ם. עכשיו, מה שמאוד מעניין, שהכתב יד של הרמב״ם זה כתב יד של רופא, דיינו בלתי קרי לחלוטין, ושל רבי יוסף קארו זה כמעט כמו אותיות דפוס כזה מדוקדק, וזה כמו תלמיד המצטיין בכיתה. אז אתה רואה שזה אופי אחר של אנשים גם. טוב, איפה היינו? לסיפור שהרב הביא מהשלה. מעניין שדווקא בליל שבועות אומרים שלא ללמוד משנה. יש קשר? אני לא חושב שיש קשר. דבר נוסף, בסידורי קריאי מועד העתיקים כן יש משנה, ואני כן נוהג, במידת האפשר, לקרוא משניות בליל שבועות, בניגוד להוראות החדשות. כן. ויש לי באמת קושיה להוראות החדשות האלה. הרי רבי, הם שמעו את המשנה בליל שבועות, לא? טוב. אם למדו, אם שמעו את המשנה, אז אולי גם שמעו, למדו משנה. צריך להסתכל שמה בשלה, שמה, מה כתוב שהם למדו בדיוק? כתוב שמה, מה הם למדו? למדו גם זוהר שמה, כל מיני דברים. אגב, הסדר שמתואר שמה הוא לא זהה לקריא מועד שלנו. הקריא מועד שלנו בנוי על ספר חמדת ימים, שעל זה כבר נשפחו נחלי דיו רבים. מה זה אומר? טוב. מה זה? מעמדו של הספר וכו' וכו'. זה בסדר, אפשר להסתמך על החמדת ימים, אל תדאגו, זה בסדר. טוב, פסקה יוד א', הנשמה שלנו גדולה היא, חזקה ואדירה. מה זה הנשמה שלנו? של כנסת ישראל, הכוונה, נשמת הכלל. חומות ברזל היא משברת, הרים וגבעות היא מפוצצת, רחבה היא מרחב אין קץ, אי אפשר לה להתכווץ, מוכרחת היא להתפשט. על כל אלה מיליוני הנפש הישראליות שלנו, בכל דרגותיהם, בכל עליותיהם וירידותיהם, בכל ההרים שעלו שמה ובכל העמקים שירדו שמה, בכל מרומי קרת שהם עומדים שמה בראש מורם, בכל החורים אשר התחבאו שמה, מעוצר בוז וקלון, עמל ויגון. בכולם, בכולם, נשמתנו תתפשט, את כולם תחבק, את כולם תחיה ותעודד, את כולם תשיב למקום בית חיינו. מאלה, כעב תעופנה, וחיונים אל ארובותיהם. יש כאלה שהם כעב תעופנה, נשמות גדולות, גבוהות, הגיעו להרים וזה, ויש כעיונים אל ארובותיהם, שזה בתוך החורים. כן, וכולם באים, כולם נקבצו באו לך. נכון? בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמן. נכון? פסוקים בישעיהו פרק סמך. פרק סמך. ההתפשטות הנשמה על הכלל, על כל הפרטים, כן.
לא מדובר פה לכל הגלות, כאילו שהארצות ישראל הגיעו לכל חור ו...
לא, ממש לא. הוא לא מדבר על התפשטות ישראל בעולם, מדבר על התפשטות הנשמה על כלל ישראל. זה משהו אחר.
בדיוק הפוך. התיאורים הגיאוגרפיים האלה.
איפה יש תיאורים גיאוגרפיים?
לא, כל הערים שעלו, העמקים שירדו, זאת אומרת...
ההרים והעמקים זה לא תיאורים גיאוגרפיים, זה תיאורים משליים. זה תיאורים משליים. כן, יש אדם שהוא גבוה בהשגתו, הוא בהר. יש אדם שהוא בעומק, הוא בעמק. כן? לא, לא זכותו. לא, לא זכותו. הוא
צריך לעלות.
הוא צריך לעלות, אז זה לא זכותו להיות בעומק.
איזה בסיס יש לו? אם הבסיס לא חזק, לא
מדי לעלות. תלוי. אתה יודע, יש מקום שאפשר ממנו רק לעלות. אתה יודע איזה מקום זה? המקום הנמוך ביותר. משם אפשר רק לעלות.
ברוך השם.
טוב. מה זה מה? מרומי קרת, ראש הקריה, ראש העיר. זה פסוק במשלי, שהחוכמה נמצאת במרומי קרת, בראש העיר. למעלה, למעלה. כן, כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.